היום בעזרת השם נדבר על אחרוני הנביאים, שהם מכונים בגמרא בשם נביאים אחרונים. נביאים אחרונים, הגמרא אומרת, הם חגי, זכריה ומלאכי. חגי, זכריה ומלאכי הם אחרוני הנביאים שהיו לעם ישראל. הגמרא במסכת יומא בדף ט' מעשה הביאה דברי התוספתא. תוספתא, תדעו שהתנאים חיברו כמה וכמה סוגים של חיבורים. החיבור הכי גדול של התנאים זה המשניות. יש לנו משנה, הם שישה סדרה משנה שבאה רבנו הקדוש וסידר אותם לפי סדר, ואלה למעשה ההלכות הפסוקות שעליהם יש מרובם את התלמוד, שהוא חוקר כל הלכה והלכה, כל משנה ומשנה, מה המקור שלה, מאיפה למדנו אותה, האם יש מי שחולק, ומה קורה במקרה כזה, ומה קורה במקרה אחר. מסעים ומתנים בהלכה יש בגמרא על המשניות. יש ברייתא, זה כבר דיברנו על זה, שכאשר גלו הרומאים ממח שמם, לא נתנו להם ללמוד תורה, כמו שהיום יש חלק גם כן, נלחמים בנו, לא רוצים שיהיה ישיבות, לא רוצים שיהיו לומדים. אנחנו לא בעד שלא יעבדו. מי שלא לומד, שילך לעבוד. מי שלא לומד, צריך לשרת בצבא. מי שלא לומד צריך להתפרנס. אבל אלה שיושבים ועוסקים בתורה באמת, אלה אנחנו צריכים לשמור עליהם, אנחנו צריכים לפרנס אותם, אנחנו צריכים לכבד אותם, אנחנו צריכים לאהוב אותם. אלה שלומדים באמת, לא אלה שמתבטלים. אני לא מדבר על אלה שסתם מתחזים, או כמו שאחד שאל אותי שלשום, בני הרב, אני עוסק בלקרב אנשים, אני לובש שחור לבן, האם הגיע הזמן שאני אלבש מקבעת? תפתי לו, אתה שכחת את המשנה, תסתכל בקנקן, ולא בשחור לבן, ולא במקבעת, ולא בנעליים, אלא בתורה ובמעשים טובים. ומתי זה קובע אם אני אלבש חולצה לבנה או מכנסיים שחורות? זה כרטיס כניסה לעולם הבא, זה כרטיס כניסה לגן עדן. אברהם אבינו לבש חולצה לבנה במכנסיים שחורות, אבא שלי לבש חולצה לבנה וכנסיים שחורות, מאיפה יצאו החוקים האלה? אז זה, מה לעשות? זה דור מסכן, משגעים להם את השכל. בוא לא תלבש חולצה לבנה ומכנסיים שחורות, נהיית רבי. לא, יש לך כרטיס לגן עדן. זה לא נכון, זה לא ככה. אז אם כן, ככה יוצא שבאמת הרומאים היו עושים להם צרות, אז מה עשו? עשו ברייתות. ברייתות זה מלשון ברא. בחוץ היו לומדים בכל מיני שדות, בכל מיני יערות. כמו שהגמרא אומרת, הלכו לשם קרן ביבנה. מה זה קרן ביבנה? היו עושים בקרן, ושם היו עוסקים בתורה, מתחבאים בין הגפנים. רבי חיים פלנצ'י כותב, ולמה זה נקרא כרם? הוא אומר, מפני שידוע, יש טבע מיוחד מאוד לענבים. הענבים, כמה שהאשכול יותר גדול, יותר מלא, הוא יותר למטה. כמה שיותר, הוא פחות, הוא יותר למעלה. הראות לך, שמישהו תמיד חכם אמיתי, הוא לא מחפש לשבת בראש. הוא לא מחפש להיות ראש. יושב לו בפינה שלו, בקרן זווית שלו, מלמד את התורה שלו, ולא מודעות, ולא פרסומות, ולא כל מיני דברים אחרים. זו התורה האמיתית. התורה מכריזה עליו לבד, לבדה. הוא לא צריך יחסי ציבור, לא לשכה ונהג ודובר ופרשן ועוד. וגם העיתונאים, יש להם חברים שלהם, נותנים להם כסף, וכותבים עליהם כל הזמן כתבות, פרסמים על פרסומים, זה הפועל ישועות, זה עשה ניסים. כבר לא צריך חס ושלום את הקדוש ברוך הוא, יש להם בני אדם שהם עודים אותם, שהם יצילנו. אז אני חוזר לעניין עצמו. אז זה היה ברייתא. אחר כך יש תוספתא. תוספתא זה גם כן הלכות פסוקות. תוספתא זה גם הלכות פסוקות. יש הלכות, לא יודע, אף אחד לא רוצה לשבת פה. מה עשיתי להם? אני לא יודע. אולי אתה יצחק תשב פה היום. אבל זה לא לישון. תשעני עם מה נגרש אותך. לנבדק. עונש. אז תוספתא זה גם כן חלק וזה מערכת דומה למשנה, וזה הלכות שונות. הלכות שונות. אז יש תוספתה. וכן, יש אחר כך מחילתה, מחילתה דרבי שמעון, מחילתה דרבי ישמעאל, שהם אמרו כל מיני הלכות, והתלמידים שלהם אספו וכתבו אותם בשם מחילתה. אחר כך יש פסיקתה. פסיקתה כשמו כן הוא פסקי הלכות. פסיקתה רבתי. זה המסכת הגדולה של פסיקתה, יש שם פרקים וגם כן סעיפים ומשניות. ויש פסיקתה זוטרתי. ויש פסיקתה דרב כהנא. רב כהנא עליו השלום, הוא היה איש נמרץ מאוד, הוא היה עולה מבבל, ברח מבבל, בא לארץ ישראל, הוא קבור ליד רבי, לא רחוק מרבי מאיר בטבריה. והוא כתב גם ספר הלכות שלו, יש לנו את זה היום, פסיקתה דרב כהנא זה נקרא. זה נקרא, זה מדרשי הלכה. כל מיני מדרשים שכתבו אותם התנאים, שהם היו הלכות. אז התנאים עשו הרבה דברים מעניינים. כי רב כהנא היה מורה, אבל הוא העתיק את פסקי ההלכות של התנאים. כתב ספר הלכות של התנאים, מה ששמע, ורשם ועשה מזה פסיקתה, וזה נשאר לנו. הרבה כתבו ונאבד. נעלם. הרבה מהתורה שלנו בעוונות אין לנו היום. נעלמו ולא יודע, לא ידוע עקבותיהם. אחר כך יש גם מדרשים, סתם מדרשים שהם דורשים את הפסוקים, זה לא דווקא הלכות, זה מוסר, זה כל מיני דברים כאלה ואחרים והדומים להם, אלה הם הדברים. עכשיו, היום אנחנו בחגי זכריה ומלאכי, הם כך נזכרים, שלושת הנביאים הללו. מתי היו הנביאים הללו? אז האמת שבגמרא כך כתוב, ויוצא לכם דברי הגמרא במסכת יומא, שהם נקראים נביאים אחרונים, אבל כך מובא בפסיקתא דרב כהנא, וגם בפסיקתא זוטרתי, שאחרוני הנביאים הם היו בזמן ירמיהו, תכף נראה גם את סדר הנביאים שהיו נוכחים יחד, כל אלה שחיו באותו דור, והם הם שהם קיבלו מהנביאים שלפניהם, הנביאים היותר מבוגרים מהם, והם הם שמסרו אחר כך את התורה ואת כל ההלכות והמסורות לאנשי כנסת הגדולה. וכך גם לשון הרב עבודת הקודש, אני אקרא לכם את לשונו, הוא מביא את דברי רבנו מימון. רבנו מימון זה אביו של הרמב״ם. הרמב״ם, מה נקרא הרמב״ם? הוא היה חותם משה בן רבי, משה ברבי מימון. אביו היה אב בית דין של העיר קורדובה בספרד, והיה מעשה ראש הרבנים של כל ספרד. ואז הייתה ספרד, הייתה מטרופולין גדולה, שרוב חכמי ישראל היו שם. אחר כך גלו למצרים, הרמב״ם גם ירד למצרים, אבל בזמנו הייתה ספרד, זה תור הזהב של יהודי ספרד. זה אחרי רבי יהודה הלוי, רבי שלמה בן גבירול, רבי שמואל בן טבון ואחרים, היה שם רבי מימון. לא, רבי שמואל בן טבון היה בזמן הרמב״ם, אבל רבי מימון הוא היה הרב הידוע של כל היהודים. הוא יש לו ספר מעשה נקראת איגרת הנחמה, שם הוא כותב דברי היסטוריה, דברי יסודות של היהדות ועוד דברים, ספר מאוד מאוד נחמד. אז העתקתי את לשונו שם, הוא כותב: הגאי זכריה ומלאכי הם סידרו לנו את סידור התפילה שיש לנו היום, את תפילת העמידה שאנחנו מתפללים אותה, שלושה נביאים כתבו אותה. הוא אומר: היא ואיתם 120 זקני החוכמה, 120 אנשי כנסת הגדולה, והם היו בראשיהם, מעשה אנשי כנסת הגדולה, הם תלמידים שלהם. להבין מי אלה היו חגי זכריה ומלאכי. עכשיו, חגי עצמו, אני קורא לכם את הפסוק הראשון אצלו: בשנת שתיים לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש. מה זה חודש השישי? זה אלול. אחד לחודש, א' וחודש אלול, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא: אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יהוצדק כהן הגדול לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו לו עת בנו עת בית אדוני להיבנות. הוא אומר להם: איך אתם ספונים בבתים, כל אחד יש לו ארמונות, ובית השם חרב, לכו תבנו את בית המקדש. אז חגי הנביא מתנבא על בית המקדש, בואו נדבר אחרי זה על הפרנסה הקשה. זה אחד הדברים הידועים, זרעתם הרבה ואהבה מעט, אכול ואין לשובע, שטוב ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום, והמשתכר מסתכר אל צרור נקום. זאת אומרת, הוא מרוויח כסף, שם איזה בארנק ויש חור בארנק, הכסף נופל, הולך, אומר להם אין ברכה בכסף. למה? זה אומר להם תבנו את בית המקדש והכל יהיה בסדר. זה הנביא חגי. איתו היה הנביא זכריה. למעשה יש אומרים שזכריה היה יותר גדול ממנו, אבל בתרי עשר חגי מופיע לפניו. חגי מופיע ראשון, זכריה שני ומלאכי שלישי. כמו שבגמרא תמיד הם מופיעים, השלישייה הזאת הם היו יחד, חגי, זכריה ומלאכי. אז לכן גם סידרו את זה כך. זכריה היה כהן, וככה הוא אומר בחודש השמיני משנת שתיים לדריה, ויש לנו אותו תאריך. היה דבר אדוני זכריה בן ברכיהו בן עידו הנביא לאמור, והוא אומר את הנבואה, את כל הנבואה שלו, והוא אומר שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא והוא עומד בין ההדסים. וכאן אמרנו שהקדוש ברוך הוא נמשל להדס, כלומר שואלת מה זה בין ההדסים. הדסים אלה הצדיקים, צדיקים נקראים הדסים. למה קרא להם הדסים? מפני שבגן עדן הוא גן של הדסים, יש שם הדס. זה הטעם שאנחנו משתדלים בשבת לברך דווקא על ההדס. לפי שיש דברים אחרים שהם נותנים ריח טוב, כמו רוזמרין, יש לואיזה, ואני יודע מה, יש עוד כל אחד, כל עדה והבשמים שלה, אבל הדס יש בו יותר סוד. הרטב"א כתב הדס, אין לי ספקות. בשאר הריחות, עכשיו לואיזה, אם אני אביא לואיזה, איך שאני אתקרב אליך אתה כבר מריח אותה. יש בעיה, אתה מריח בלי ברכה. וכן אם אני אביא לך כל איזה צמח אחר, עצם זה שאני מנענע אותו באוויר, הוא כבר נותן ריח. אבל ההדס לא ככה, ההדס צריך לשפשף אותו, אז אין לי ספק, אני מברך, שפשף אותו ומריח. צריך לשפשף טוב, לפעמים בחורף אין כל כך ריח, עד שירגיש את הריח כמו שצריך. זה ההדס. טעם אחר, כמו שבגן עדן, זה גן של הדסים. זה... בערבית קוראים לו יס, יס פירושו הדסים. ואליהו הנביא, הגויים קוראים לו אליאס. זאת אומרת הוא הממונה על ההדסים. הגויים מאמינים שהוא יושב בשער גן עדן, הוא נותן למי להיכנס, למי לצאת וכו'. זה לא מדויק, זה בכלל לא מדויק, אבל איכשהו ההדס יש לו מעלה גדולה. והגמרא מסכת שבת שמה דרשה את א' ב', אמרתי לכם פעם, כמו אטבס, גרדק וכדומה. הגמרא אחר כך אמרה יש צורות של א' ב', אלבם. תיקח את האותיות, תחצה אותם מא' עד כ', שים בשורה אחת ומילה מדעתיו בשורה השנייה, תעשה זוגות זוגות, הם 22 אותיות, 11 זוגות, ואז יהיה לי א' עם ל', ב' יהיה עם מ', ג' עם נון, ד' עם סמך, ה' עם עין, וכן על זה הדרך. כך תמשיך עד שתגיע לכף והיא מתחברת עם תף. אז הגמרא שואלת מה זה? אז זה אלבם, אלבם גנדס. מה זה אלבם? מה אומרת? אלבם, אין בישראל חטאים. אלבם, כמו כולך יפה רעייתי, הומום אין בך. מי אומר את זה בשיר השירים? הקדוש ברוך הוא, זה הכל משלים. שלמה המלך כתב, אחד שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, שתיים ישראל משבחים את הקדוש ברוך הוא. שלמה משבח את ישראל ואומר עליהם, כולך יפה רעייתי, הומום אין בך. אז אומר אלבם, אין בהם מום. אז שואל המלך את הקדוש ברוך הוא, אז לאן נובילהם? אומר לו גן דס, גן של הדסים. אז כאן למדנו שבגן עדן שם יש הדסים. זה סוד, הדסים זה, וזה שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב, שהם יושבים, הראשים שיושבים בגן עדן, מהמלכים שמה, זה אברהם, יצחק, יעקב. כן, אמר כך. אז זה הנביא זכריה. אחריו הנביא מלאכי. הנביא מלאכי, הנבואה שלו מפורסמת. אנחנו קוראים את הפרק האחרון שלו בשבת הגדול, ואהבה לאדוני מנחת יהודה בירושלים כמעולם ושנים קדמותיות. ושם הוא מתאר, הוא בסופו אומר, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לבבות על פנים ולבנים על אבותם. אבל ההתחלה של הנביא מלאכים, עשה דבר אדוני על ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם אמר אדוני ואמרתם במה אהבתנו. זה ההפטרה של פרשת במדבר לפני חג השבועות, שבת קלה מפטירים את ההפטרה הזאת. אז הוא מדבר שם נגד עשיו ובעד יעקב אבינו עליו השלום. עכשיו אלה שלושת הנביאים האלה, בואו נראה מה הגמרות, מה בגמרה מובא עליהם. אז בגמרה ביומה הגמרה אומרת תניא, משמתו נביאים אחרונים הגן זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל. כלומר, כך כתבו הפוסקים גם, הגאון יעבץ כותב שאחרי הגן זכריה ומלאכי אין רוח הקודש. אל תאמינו, אספר לך זה, אספר לך סיפורים ואספר לך כל מיני קשקושים. היו אחרוני הנביאים שלנו, היו חגי זכריה ומלאכי, ולכן הנביא מלאכי שם, תראה בנבואה שלו שהזכרתי לכם בפרק ג', שאותו אומר, שאנחנו קוראים אותה בשבת הגדול, אז שם הוא אומר, והייתי עד וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד במנחשים ובמחשפים ובנשבעים בשמי לשקר ועושקי שכר שכיר. הוא מדבר נגד אלה שעושים חטאים, ומה הוא מדבר? הוא מדבר על אלה שהם מנעפים, מובן, יש השם יצילנו, לא חסרים כל הזמן, מחשפים, נשבעים לשקר, עושקי שכר שכיר. אז למה הוא מדבר על זה? אז המפרשים כתבו, כיוון שמלאכי אומר להם, שימו לב, אני הנביא האחרון, יותר אחריי אין נביאים. כל אלה שיבואו אחריי ויגידו שהם נביאים, תדעו שהם שקרנים. ובתורה כתוב, מי שמתנבא בשם השם ולא אמר לו השם, חייב מוות שבשמו. ומת הנביא ההוא, או חולם החלום ההוא, כי דיבר שרה על השם אלוהיכם. הוא אומר, כך השם אמר לי, חס ושלום, מי אלוה השם אמר לו? מתי דיבר איתו? איפה ראה אותו? לא בעקיץ ולא בחלום, לא בגלגול זה ולא בגלגולים אחרים. אבל בסוף הנבואה הוא אומר, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא. לא אומר את זה, הוא אומר שכיוון שאני מזהיר אתכם שהנביאים שיבואו אחריי כולם שקרנים, תדעו שביום האחרון של הגלות יבוא אליהו הנביא, שלא תגידו עליו שהוא שקרן. הוא בסדר, הוא שליח מאת השם, שברוך הוא מודיע מראש, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, וחסר בב, לא כתוב אליהו, כי הוא בגלות. עדיין מוקדם, עוד מעט. כן, עוד חצי שעה נתחיל לסעמם, אז זה חלט. אז אם כן, הם היו נביאים אחרונים ונסתלקה רוח הקודש מישראל, זה אחד. שתיים, הגמרא במסכת מגילה מדברת על התרגום. ידוע שיש לנו תרגום של תורה, תרגום של נביאים, תרגום של כתובים. תרגום של תורה זה אונקלוס. אונקלוס הגר, מי היה אונקלוס? בן אחותו של טיטוס הרשע, טיטוס החריב בית המקדש. ובן אחותו היה שמו אקילס, ושינה את שמו לאונקלוס, והיה תלמיד של רבי אליעזר הגדול. והוא כתב את כל התרגום הזה ברוח הקודש, כי התרגום הזה ניתן לנו בהר סיני, והסתכח. אבל בא אונקלוס, החזיר אותו, וכתב את כל התרגום. לכן מי שקורא פרשה 2 לקח התרגום כל יום שישי, זוכה מעריכים לא ימיו ושנותיו, שוחיים מאושרים, שמח, שש ושמח, וכל יום כמו שנה. טעים, משובח, משהו משהו. זה אונקלוס. אחר כך היה, אחריו היה יונתן בן עוזיאל, זה תרגום יונתן, אנחנו קוראים אותו. זה הגמרא אומרת שיונתן בן עוזיאל הוא תרגם את הנביאים. למעשה התרגום של התורה, הרבה מראיתי מהפוסקים נזהרים קצת בלפנם, כותבים תרגום המיוחס לנתן בן עוזיאל, כי התרגום של תורה יש ויכוח האם מה שיש ברב פנינים או במקראות גדולות יש יונתן בן עוזיאל, אם זה יונתן בן עוזיאל או מישהו אחר. כן, מה זה גם נקרא תרגום ירושלמי. תראו, יש במקראות גדולות גם לכתיבותיות יותר קטנות ליד זה תרגום ירושלמי, ולפעמים זה זהה, לפעמים לא כל כך זהה, זה גרסאות שונות של התרגום. אבל זה היה תרגום ירושלמי, מה שנקרא. למה? כי השפה שלו יותר כבדה, השפה הארמית הארצי-ישראלית היא יותר קשה. השפה הערבית הרגילה שאנחנו רגילים בה, כמו בריך שמד אמרי אלמה וכדומה, זה השפה, זו השפה שהשתמשו בה בבבל. גם התלמוד בבלי, שאנחנו לומדים אותו, זו השפה הבבלית. היא דומה מאוד לעברית שלנו. ויאמר ואמר, אבל התרגום הירושלמי הוא קצת יותר קשה. תראו, בתלמוד ירושלמי, מי שלומד תלמוד ירושלמי, לא יכול להסתדר. קשה לו מאוד, חייב ללמוד את המפרשים שם. קורבן העדה ורדבז או אחרים, לראות מה כתבו שם, כי יש שם מילים מאוד מאוד קשות. גם בזוהר, לפעמים אנחנו מוצאים קטעים או שורות שלמות או מילים שהן קשות מאוד להבנה. למה? אלה מילים ארמיות לא ידועות, לא נפוצות. צריך פיצוח. אז המפרשים לפעמים מתרגמים אותם באיזו צורה שהיא. אז זה נקרא תרגום יונתן בן עוזיאל. הוא אמר אותו ברוח הקודש. אמר אותו ברוח הקודש, יונתן בן עוזיאל, עוד לא קראו לו אפילו רבי. למה? הוא היה לפני שהיו רבנים. גדול מרבן שמו. אז הוא היה תלמיד של הלל הזקן. הלל הזקן, היו 80 תלמידים. גדול שבכולם היו מחולקים קבוצות, שלוש קבוצות. הבינונים היו, גדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולם, רבן יוחנן בן זכאי. זה הצעיר שבהם. אז הוא היה יונתן בן עוזיאל. הוא כתב את התרגום של הנביאים. ובשעה שכתב את התרגום, אומרת הגמרא במסכת מגילה, ביום שכתב אותו נזדעזעה ארץ ישראל, הייתה רעידת אדמה, 400 פרסה על 400 פרסה. או יותר נכון 500, טק. 500 פרסה על 500 פרסה. כמה זה פרסה? 4 קילומטר. כפול 5. 500 כפול 4. מה? 2,000 קילומטר. זה מדבר בדולרים. 2,000, זהו, יש אצלו אינפלציה. 2,000 קילומטר הזדעזע ארץ ישראל. למה? רש"י שואל למה? מה קרה שמה שהזדעזע? מפני שהוא תרגם מה שאנחנו אומרים כל בוקר. הוא בא לציון גואל ושואל ושם, ואתה קדוש ושואל תראות ישראל וקרא זה ואמר קדוש 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 אמר יצירות מאוחר אז כבודו מה כתוב אחר כך? זה יונתן בן עוזיאל הוא מקבלין דן מן דן, זאת אומרת הם מקבלים רשות אחד מהשני המלאכים. מכאן יצא המנהג שלפני שאדם עומד עמידה פונה לימין פונה לשמאל אך עומד עמידה קבלין דן מן דן ואמרי קדיש בשמי מרומה אלה ישן הרב עובד גבותי קדיש לאדם עמי עמיה שסודות עמוקים יש בזה. יצאה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה רז זה לבניי? מי האיש שגילה את הסוד הזה? זה סוד נורא. עכשיו לא שאלה בשמיים לא הסכימו אלא בשמיים רצו לומר להם שימו לב דרובלקום זה דבר גדול מאוד חשוב מאוד. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו, הוא היה כותב, ואין שם שכותב, עמד ואמר, גלוי ידוע לפני כיסא כבודיך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא שלא תשתכח תורה מישראל, כי עד אז היהודים זה תרגום כולם בעל פה. פתאום התחיל דור חדש, צרות, הרומאים, פה ושם, החלו לשכוח את התורה... אז הוא אמר, הגיע הזמן לכתוב את העזות אשר הפרו תורתך, והנה אנחנו מרגישים עד היום שהוא הנציח את זה בספר, יש פירושים אפילו על התרגומים שלו. והם מתרגם, הוא יוצא מהעניין, תראו, בעדד ומעדד מתנבאים במחנה, מה יש לו שם על המשיח ועל הקרבות ועל עמלק, ויש לו הרבה מקומות של כל מיני מדרשים מדהימים, תראה על עשיו בפרשה שעברה, ואיש בגדלו נערים והיה עשיו ישותי הציים. אז הוא מתאר את עשיו שגדל נולד עם ציפורניים ושערות ארוכות כמו גבר בגיל 18 כולו כעדה בצער. הוא מתאר אותו ורע וצמא דם נחש זריחן יענו כמו נחש עם תאוות נוראות פחד היה ממנו. הוא מתאר אותו. אז זה יונתן בן עוזיאל היה ברוח הקודש כתב את זה. בא לכתוב כתובים, רצה לכתוב על הכתובים, אמרו לו אל תגלה. עצור. עשו שם מאמר כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, כתבתי. שואלת הגמרא, ולמה לא הרשו לו בשמיים לכתוב גם על הכתובים? מפני שיש שם קץ משיח. תראו, קראנו שבוע שעבר בדניאל. לפני שבועיים, אם הוא היה מתרגם את זה, כל אחד היה יכול לדעת מתי המשיח בא ואיך להביא את המשיח וכל מיני סודות. אז אמרו לו, עצור. ושם הוא עצר כתובים, הוא לא כתב. אז ככה הגמרא אומרת. אז אם כן, מפה ראינו מי זה היה, מי אלה היו חגי, זכריה ומלאכיה. עכשיו מה העניין? מאיפה הם קשורים לעניין הזה? אלא יונתן בן עוזר כתב את התרגום הזה מפי חגי, זכריה ומלאכי. כלומר, הוא הלך אצל הזקנים שבדוק ושאל לחכה, מה אמר הנביא חגי? מה אמר הנביא זכריה? מה אמר הנביא מלאכי? מה הם אמרו על הפסוק הזה? מה אמרו על הפסוק הזה? וכתב. אז כל התרגום שלו הוא כתב, אבל מאיפה לא? המקור חגי, זכריה ומלאכי. זה מפי חגי, זכריה ומלאכי. וככה גם אתה רואה בהגמרה מביאה שם על דניאל, מה שקראנו את דניאל, וראיתי אני את המחזה והאנשים אשר היו עמדי לא ראו. שזאת גמרה, מי זה האנשים שהיו איתו שלא ראו? אז הוא אומר, אומר את הגמרה, זה חגי, זכריה ומלאכי. למה הם לא ראו? קודם כל הוא קורא להם האנשים לשון נכבד שהם חשובים. הגמרה אומרת, דין הוא נביאה והיא הוא לנביא. דניאל לא היה נביא. חגי, זכריה ומלאכי היו נביאים, הם אחרוני הנביאים. אבל דניאל זכה לראות מחזה, הוא כתובים, לכן הוא לא מופיע בתוך ספר בסדרה של הלוויים. בלוויים אין דניאל. דניאל שקראנו זה בכתובים, כמו עזרא, נחמיה, דברי הימים וכדומה. אז הוא ראה, אבל הם לא ראו. מצד אחד הם יותר חשובים, הם נביאים, הם יותר גדולים ממנו במעלה. מצד שני, הוא היה עדיף מפני שהוא כן ראה את המחזה, והם לא ראו את המחזה. אומר האבן עזרא, שם כתוב פסוק, ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. כלומר, האבן דרשה את זה על משה, אהרון ומרים. של השנה האחרונה של כניסה לארץ ישראל, שהיו במדבר 40 שנה, שנת ה-40, הראשונה להיפטר זה הייתה מרים, בעשרה בניסן, שנה לפני כניסה לארץ, נפטרה מרים. קם עוד שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעידה. מכאן למדו, שופכים מים לא עליכם בשעה שמת איזה מישהו. אז באותו בית של מת צריך לשפוך את המים. באמת צריכים להיזהר בזה. לפעמים יש איזה מישהו שנפטר באיזה בית, שלושה בתים משם, שלוש דירות סמוכות, לשפוך את המים. אז מה, איך שופכים את המים? אם יש לך מים שנמצאים גלויים, לשפוך. או אנחנו פותחים את הברז למשך דקה אחת וסוגרים, כדי שלא לשתות את המים האלה. למה? זה ממרים למדו. תם עוד שם מרים, תקבל. למה שלא היה מים לעדה? מה אומרת שאסור להגיד, לא נימד, מוציא דיבה הוא כסיל. גם לא לפרסר, לא לבשר בשורות רעות שמרחת. זה צריך זהירות. אבל רוצים להודיע, אז איך מודיעים? שופכים מים, שרואה שמים נשפכו, אומר, כנראה בבית ההוא יש מת. אז באים לגמול לו חסד. זה הטעם. וטעם אחר לא עליכם, שאומרים שהמלאך רוחץ את הסכין שלו במים שנמצאים שם. אז אותם מים מסוכנים לשתות אותם, שופכים אותם. חוץ, כתוב בהלכה, מים שלנו, מה זה מים שלנו? מים של פסח שרוצים עשו בהם מצות. הנה עכשיו כבר פתחו את המאפיות למצות, אז מתחילים לאפות מצות. אסור לאפות מצות במים שזורמים כרגע מהברז או מביאים מהמעיין, אלא צריך שהמים יהיו לינת לילה תהיה להם. כלומר, אני אשאב אותם עם השקיעה של הערב וישארו לילה שלם, ובבוקר יהיה מותר להשתמש. אז היום אני משתמש של אתמול, מחר של היום, וכן הלאה. כל יום שואבים מים. והאמת שהיום בבתי החרושת, המפעלים של המצות שיש להם השגחה טובה, אז יש להם קומה מיוחדת של מכלי מים, שבאמת יש שם שני מכלים שממלאים את זה לתוך מכל אחד, והמכל הזה מעביר למכל השני. ככה יודעים תמיד שיש מים מספיק שעבר עליהם 24 שעות ואפילו 48 שעות ויותר, כדי שלא לאפות ומה אם זה עכשיו? אתה שאבת. כי הגמרא אומרת, מה אם זה שאבת עכשיו? שם אותה בקמח, מיד נהיה חמץ. גם אתה עכשיו. אז אני אעבור כעת לחנוכה. כדי שתתעוררו. לכן אומר אבן עזרא, ואחיד את שלושת הרועים בריח אחד, אז הגמרא אומרת שזה היה עם מרים בעשרה בניסן. אהרון הכהן, מתי נפטר? תאריך, תגיד תאריך, נו. ראש חול עבר, כן. ואתה מעתיק אותו, והוא מעתיק אותך, ותכתבו אחר כך טעויות. ראש חודש, אב, כתוב בתורה בפירוש. חודש החמישי באחד לחודש. אחר כך משה רבנו באותה שנה, תוך י"ב חודש שלושה, שבעה באדר. אחרי זה נכנסו לארץ. שלושת המנהיגים הלכו בשנה אחת. אם כי היה הפרשי גילאים ביניהם. מרים הייתה בת 86, אהרון 83, משה רבנו, סליחה, 123, שיצאו ממצרים היה הגיל הזה, שנפטרה מרים 126. אהרון 123. משה רבנו 120, כמו שכתוב בתורה, ו-120 שנה אנוכי היום. אז אם כן, שלושתם באותה שנה. רק הפרשי גילים היה בין אחד לשני שלוש שנים בדיוק. מרים הבכורה, אחריה אהרון, אחריו בא משה רבנו, עליהם השלום. אז זה, ואחרי שלושת הרועים. אומר אבן עזרא, אכן הוא מצא מדרש, שזה מדובר על שלושת הנביאים שנפטרו יחד. חגי, זכריה ומלאכי. ולמה? הוא אומר, הנביא נקרא רועה. הוא אומר, בדרך הרועה שיש לו הרבה צון, הוא שם גם סגני רועים שלו. הקדוש ברוך הוא הרועה של ישראל, משם רועה אבן ישראל. הוא מינה שלושה רועים באותו דור של החורבן. אלה היו הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי. נפטרו. אז הפסוק צועק, הנביא צועק ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. אומר הרד"ק, אתה יודע, הנבואה הולכת ודלה עד זמן זכריה ומלאכי, חגי זכריה ומלאכי. למה? כי המראות של זכריה היו כבר הולכות ונראות סתומות. לכן גם הנבואה של זכריה היא סתומה. צריכה הרבה פירוש. אומר למה? כי הם פסקה התחילת הנבואה שלהם ביחד. אז הנבואה כבר נהייתה סתומה יותר. לפני כן הייתה נבואה יותר ברורה. אתה קורא את ישעיה, אתה קורא את ירמיה, את יחזקאל. דברים יותר ברורים. גם הושע, יונה, מיכה, דברים ברורים. אבל סתם מגיע לחגי, זכריה ומלאכי, הדברים יותר כמו חידות שצריכות פתרונות. ואני אומר, למה? כי הנבואה הלכה ונסתמה, נהיה כמו זרזיף דק של מים שמטפטף, וקשה לשתות ולרוות את הצמאון ממנו כמו שצריך. ובתוספתא, אמרתי לכם שיש תוספתא, תוספתא מסכת סוטה, שם אומר תוספתא ככה: מיום שמתו חגי זכריה ומלאכי, פסקה הנבואה מישראל. די, זה סוף הנבואה. ואז התחילו להשתמש במתכון. זאת אומרת, היו אחריהם, היו עושים כנסת הגדולה, אחר כך באו התנאים כמו שמעון הצדיק ומתיתיהו בן יוחנן כהן גדול, וכל התנאים, הלל, שמאי, היו שומעים לפעמים בת קול. ולמה זה נקרא בת קול? הרב עבודת הקודש רבי מאיר בן גבי אומר, תראה מה זה, זה לא הקול עצמו, אלא זה הבת של הקול. מה זה הבת של הקול? הוא אומר, כמו שאם אתה עומד, חבר'ה, מה קרה היום? אתם אחרי חג השבועות? מה קרה? למה לישון? לא עונה. לא. למה אתם ישנים? רבותיי, כי עד שמה, מעביר חבלי שינה, חזיר נשמות. אז איפה היינו? מה זה בת קול? אם אתה עומד באיזה בקעה או על איזה הר שיש למטה וואדי, אתה נותן קול, חוזר ההד. ההד שחוזר מקצוות הערים אז זה נקרא בת קול. זאת אומרת, זה לא הקול של השכינה בעצמו, אלא זה ההד של הקול. ואומר יותר מזה, זה בת, בת היא חדשה. בן הוא חזק, הוא שרירי, הוא מתאמן, שלא עוד חם, הנה אני עבדיי, בוא נקופף ידיים, נראה מי, אבל בת מה, אתה עושה שי זזה. אז זה בת קול, זה משהו חדש, זה כבר הנבואה ערכה ונחלשה. זה מה שהגמרא אומרת. והתוספתא, והגמרא העתיקה את דברי התוספתא. ואף על פי כן, אומרת התוספתא, פעם אחת היו יושבים כל חכמי ישראל ביריחו. בעליית בן גוריה, כך היה שמו איזה עשיר אחד גדול, היה לו בית גדול, והוא לא רצה שיפריעו האנשים לחכמים, עושים אותם למעלה בעלייה. עלייה זה קומה ב', קומה ג', אז לא היו בונים רבי קומות. בונים אחת קומתי כדי שדה, פתוח, אדמה, קרקע, יותר חשוב. אגב, תדעו שיש שאלה בהלכה, יש דיון בהלכה יותר נכון. האם אנחנו מקיימים מצוות ישיבת ארץ ישראל? וגם עכשיו שאנחנו הולכים על אדמת ארץ ישראל, תדעו, אדם הולך ברחוב, כל 400 אתה מקיים מצווה. בלוס אנג'לס? וואלו. במרוקו? בשום פנים ואופן. בדובאי? מנדחה שמה? שבוצילנו. בארץ ישראל, כל 400 נמחלים עוונותיו. ומקיים מצוות עשה. אז יש דיון בהלכה, אם אדם גר לא בקומת קרקע, אלא בקומה עליונה, אם הוא מקיים את המצווה הזאת. לכן גם יש מצווה לגור בירושלים. אז מי שרצה לומר, מתי הוא מקיים את המצווה? דווקא אם הוא גר בקומת קרקע ממש. אבל אם הוא גר בקומה השנייה, אז הוא נמצא כאילו באוויר. אז זה כמו תיבה מרחבת על מטוס, אני יודע מה. אבל לא, ההלכה זה כן נקרא יישוב של ארץ ישראל, ודאי שזה יישוב של ירושלים. ואדרבה, הוא גם כן זה שהוא מתפרנס פה, הוא מפרנס פה, קונה ומוכר, אז גורם שהכלכלה תפרח. אז יש בזה מצווה גדולה מאוד. מצווה גדולה זה מצוות יישוב בארץ ישראל. אז הם ישבו שם בעלייה כדי שלא יפריעו להם ההמונים, שלא יבואו ויעשו להם שם בלגן. ונתנה להם בת קול משמיים. פתאום שמעו, הזדעזעו כל חכמי ישראל, שומעים בת קול, שתקו לרגע, נעלמו. ומה היה בבת קול? אמרה, יש ביניכם איש אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. יש פה אחד כמו משה רבנו, משה רבנו בדורו ובדור הזה, אלא שאין דורו ראוי, והיה ראוי שתשרה עליו שכינה כדשכו ידבר איתו חופשי חופשי, כמו לדבר השם ממשה למור, כל רגע השכינה הייתה מתגלה אליו. השתעזעו, צריכים להסתכל אחרי שהתאוששו מהקול הזה, מי זה יכול להיות? נתנו עיניהם בהלל הזקן, הוא היה ביניהם הלל, היה מוצאים לימים, ואמרו זה רק עליו מדובר, הוא היחיד שדומה למשה רבנו, הוא היה באמת ענב גדול, הוא חי גם 120 שנה כמו משה רבנו. וכשמת אמרו עליו החסיד הענב מתלמידיו של משה רבנו עליו השלום, זה היה הלל הזקן. אומרת תוספתא, ושוב פעם אחרת, זה כבר אחרי החורבן, הגיעו ליבנה. הרי הגלו אותם ליבנה. ושם ישבו הסנהדרין. מתי זה היה? בזמן רבי חנניה בן זכאי, כאשר בא להחריב בית המקדש, מירון קסח, שאל רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו, תן לי יבנה וחכמיה. הוא לא כך. תשאיר לי את יבנה, אל תחריב אותה, ואני אשים שם חכמים, ותרשה לי לקחת לשם את הסנהדרין. הוא ירשה לו. כמרה אומרת, חבל, היית מבקש את ירושלים, הוא היה נותן. אבל זה מהשמיים היה. כתוב, משיב חכמים אחור, ונעתם ישחל. כאילו שהיה חכם גדול, מהשמיים לא רצו, רצו לחרב את ירושלים, ונהרה בעבונות, חרב אותה. אז, טוב, הוא החרב את ירושלים, והכל יבנה. היו ביבנה, ישבו שם עוד פעם אחרת, זה כבר דור אחר, עבר 400 שנה אולי מאז, קצת פחות, 300. ושוב פעם היה בת קול שאמרה להם, יש אחד בכם שראוי תשרה שכינה, זה פעמיים קרה רק בהיסטוריה, שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. נתנו עיניהם בשמואל הקטן. היה שם אחד שמואל, שקראו לו שמואל הקטן. למה קטן? שהיה מקטין את עצמו. כל פעם שבאו למנות אותו באיזה מינוי, היה בורח. אומר, אני לא רוצה להיות לא רב ולא דיין ולא רב עיר ולא שום דבר. אני לומד תורה, מלמד תורה כמה שתרצו, אענה לכם על שאלות, מה שתרצו, ונהל אתכם מסע ומתן בהלכה, בכל, אבל אל תמנו אותי שום מינוי. לא רוצה מינויים, לא רוצה שררה. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. אז הוא חיבר לנו את הברכה למינים ולמנשינים. הרי כנסת הגדולה, תראו שזה מתחבר אחד עם מה שאנחנו לומדים עכשיו. הרי חגי זכריה אומר לכי, תקנו לנו את כל התפילות, ברוך אתה השם מגן אברהם, ברוך אתה השם חיי המתים, ברוך אתה השם האל הקדוש וכו'. אבל ברכת המינים לא. למה? אנחנו אומרים 18, אתה תספור, יש 19 ברכות, יש תוספת ברכה אחת שהוסיפו אותה. מתי? בזמן החורבן. אז באו הנוצרים, האיסיים, וכל מיני כתות היו בארץ ישראל, השם יצילנו מהם, מהמוניהם, והתחילו והיו מלשינים לרומאים, מי לומד תורה, מי מדבר נגדם, מי זה, והם נקראים מינים ומלשינים. אז הוא בשמואל הקטן, הוא חיבר את התפילה הזאת. שובר, אויבים, מכניע זדים. יש גורסים, יש גורסים מינים, אבל הגרסה ברוב הסידורים הקדמונים גם היא זדים. מי שאומר את זה מאוד צודק, מי שאומר את זה לא צריך להעיר לאף אחד. יש שתי גרסאות, אבל לא אומרים שתיים, יש שתי כאלה, אין זה. שובר, אויבים, מכניע מינים וזדים. לא, אסור. יש הלכה שאין חותמים בשתיים. אין חתימת ברכה בשני דברים. כמו לא עליכם בשעה באב או אצל האבלים, מנחם ציון בבניין ירושלים. יש גורסים, מנחם ציון הוא בונה ירושלים. אתה חותם שני דברים, מנחם ציון הוא בונה ירושלים, אבל לא ככה. הנוסח הנכון, מנחם ציון בבניין ירושלים, ככה זה נוסח אחד, זה בקשה אחת. כן, חותמים בשתיים. אז אני חוזר לענייננו. יוצא שהם הם היו זהו, כמו שאמרנו, חגי, זכריה ומלאכי, הם היו בעלי הרוח הקודש. וכך אומר באבות רבי נתן, שהם קיבלו מהנביאים ומסרו לאנשי כנסת הגדולה. יש רש"י בדברי הימים, כותב רש"י דבר מדהים. הוא אומר, ספר דברי הימים, מי כתב אותו? עזרא. למדנו את זה שבוע שעבר, מסכת בבא בתרא, כך אומרת הגמרא, שעזרא הסופר כתב את דברי הימים, אבל מי נתן אותו ההוראה? שלושת הנביאים הללו. באו חגי, זכריה ומלאכי, ואמרו לעזרא הסופר, ככה שם ציבה, תכתוב את היחס הזה של כל הדורות, אחרת היה נאבד לנו. דברי הימים, אתה רואה את הכל. אתה מתחיל דברי הימים, הוא מתחיל באלף גדולה. אדם שת אנוש, כנן מהללאל יארד, חנוך מתושלח למח, שלושה פסוקים, כל פסוק שלוש בילים. אדם שת אנוש, הרב מבא, כנן מהללאל יארד, הרב מבא, הרב מבא, חנוך מתושלח למח, הרב נוח. הוא מתחיל לתאר שם את כל הדורות עם הבנים שלהם וצאצאים. זה דברי הימים א'. דברי הימים ב' מתחיל משלמה המלך, דוד ושלמה, עד זמן החורבן, עד זמן עזרא. זה דברי הימים ב'. זה מעשה ספר ההיסטוריה, בפרט אדם שרוצה לדעת שמות של כל מיני אנשים, כל מיני צאצאים. שם אתה רואה, מוצא שמות מעניינים מאוד, כל מיני שמות, מי שמחפש. פעמים אנשים מחפשים שמות לילדים שלהם לא מצויים, נדירים. לי היא וכל מיני, כבר תאיר זה נהיה משומש, כבר זה כבר לא, זה יש להם כל מיני ממציאים. האח אומר לך, אבל זה גימטריה, אבל זה ראשי תיבות. מי אתה תגיד לי מטריה ותגיד לי ראשי תיבות? אומר, תעשה גימטריה גם של ממזר. יש לי איזה גימטריה אחד, אז אני לא רוצה להגיד אותה. אז זה נהיה ממזר, מו גימטריה ממזר, והוא יוצא חיים גימטריה חכם. כל החיים חכמים, יש הרבה חיים שהוא לא חכם מאוד. מה זה קשור? נביא יצחק, הוא תמיד צוחק, יש הרבה יצחק שהוא בכיין. כמו שעליזה, הרבה פעמים היא בדיכאון, ויפה היא לא יפה, וברכה היא לא, לא, לא אוהבת לברך, וכן זה הדרך. ואז זה לא אומר אף פעם שהשם של האדם זה הוא, זה לפעמים תופס ולפעמים לא תופס. 50% כן, 50% לא, זה לא בהכרח. אולי נעשה, ההורים מצפים שהיא תהיה, אז אומרים עליה ככה, אבל זה לא, זה, זה לא אומר. אז אם כן, רש"י אומר שזה חגי זכריה ומלאכי ציוו אותו. עכשיו יש עוד דבר מעניין, עוד מעט חנוכה, אתם יודעים, ובשבת חנוכה מה אנחנו מפתירים? בנביא זכריה, הוא אחד מהם. הנביא זכריה זה אחת הנבואות המדהימות. הוא גם שמה אומר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום אמרו יהיה אדוני אחד שמו אחד, זה הוא אמר את הנבואה הזאת. הוא שמה מתאר, הייתי והנה מנורת זהב כולה וגולה וראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. מה זה השבעה ושבעה? שבעה מובן שזה הקנים של המנורה, אבל מה זה שבעה ושבעה? מי זה השבעה שיש על המנורה הזאת? מה הוא מדבר פה? אז הגמרא נדרשת לזה, והרד"ק מביא, הוא אומר, אלה שבעה צדיקים שהיו בדור שלו. אחד זה יהושע כהן גדול, כי אליו הוא מתנבא עליו שם בנבואה הזאת, שמענה יהושע כהן הגדול, אתה ואחיך עומדים לפניך כאנשי מופת המה. מה מופת? הרי זרקו אותם לכבשן האש, חנניה מישאל ועזריה, ואיתם יהושע הכהן גדול עם שני הנביאי הבעל של זה, צדקיה בן כנעניה ואחאב בן כליה, אלה שני רשעים בבות היו, שליחו אותם לאש, נוכל מצר, זרק אותם לאש. אז הוא אומר לו, יהושע הכהן הגדול זה אחד, ספרו כעת, צריכים לספור שבע, שבעה. השני עזרא הסופר, זה שלמדנו עליו. אחריו בא זרובבל בן שאלתיאל, הוא היה מנהיג של עם ישראל. כמה נהיה? שלוש. ארבע, נחמיה. זה נחמיה חברו של עזרא, הבן זוג שלו. נשארו לנו עוד שלושה, חגי, זכריה ומלאכי. אלה הם שבעה צדיקים שהיו בדור אחד, היו חברים יחד. אז הוא אומר, הייתי בין מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, שבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. כי בן אדם נחשב לנר. והצדיק, איזה נר זה, נר גדול, נר חשוב. אז זה הנרות. לאבות רבי נתן, כותב שם משה קיבל תורה מסיני, הנוסח שונה מאבות שלנו, מסכת אבות שלנו. הוא גורס שם, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ליהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לחנניה, לחגי, זכריה ומלאכי, לחגי, זכריה ומלאכי, מסרו לאנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, הוא הוסיף עוד את הקטע הזה, שיש לנו באמצע את חגי, חגי זכריה ומלאכי, שהם בסוף הנביאים, שהם הם תקנו, מסורת ראש השנה המובה, שלעבר את אדר. כמו השנה, יש לנו שני אדרים. והאדר הזה, יכול להיות, הם כך תקנו, יכול להיות שניהם 30 יום, יכול להיות שניהם 29 יום, ויכול להיות אחד מלא, אחד חסר. האמת היום, כדי לא להתבלבל, עשו לנו את אדר ראשון למד, אדר שני כפתית. כן, תמיד אדר א' הוא 30 יום, אדר ב' יוצא כפתית יום, אדר הסמוך לניסן חסר. ככה גמרא אומרת, הם תקנו את התרגום, והם תקנו על שלושה דברים. צרת הבת אסורה, מה פירוש צרת הבת? אז בזמן הגמרא, וגם בזמננו, היה מצוי הרבה, היום זה לא כל כך מצוי, שאדם יש לו, נגיד יש לו בת בוגרת ויש לו אח, נותנת ביתו לאחיו, מותר. זאת אומרת, בן אדם מותר לקחת האחיינית שלו, אסור לו לקחת את הדודה שלו, זה הפוך, זה אסור, אבל את האחיינית מותר. התן עם האחיינית שלו, בת אחיו או בת אחותו. אדרבה, הגמרא אומרת מצווה שישא בת אחיו או בת אחותו. היה פעם אחד, היה בת חן, חכם בת חן, אחיו לא למדה, לא ילדה, הרים את זה, הרים אותה. היה אומר, אני מקיים מצוות מהגמרא. מה היום קיים? הוא אומר, כתוב מצווה לישא בת אחיו, אני נושא אותה, הרים אותה על הידיים, נושא בת אחיו. כמו הרב חקרי לב עליו השלום, היה בחיים דוד חזן, סבו של הרב חיים פלאצ'י. אז הוא היה ראשון לציון בירושלים לפני 250 שנה, נסע לחוץ לארץ של ללמד תורה שם, לראות מה קורה בתי הדין, מה קורה עם הכשרויות, מה קורה עם הגיטין, כל זה, שהכל יהיה כמו שצריך. עשה שם סיור וחזר. אמרו לו, רוצה לספר לנו מה היה? אני אספר לכם הרבה חוויות. אמרו למדרסן שמדעים, מה? אכלתי בשר וחלב. אוי ואבוי, הרב אכל בשר וחלב? זה מה שהרב לספר לנו? אמרו לו, הייתי בעיר חלב ואכלתי שם בשר. אז אמרתי להם, פעם ראשונה בחיים אני אוכל בשר וחלב. זה אמר להם איזה חידה. היה אוהב להתבדע כדי שאנשים יתעוררו, למה נרדמים בשיעור? להעיר אותם. אז עכשיו הוא מותר לו לקחת את בת אחיו. עכשיו מה קורה? בזמן התלמוד היה קורה שבן אדם נושא שתי נשים. פעמים מסכנה יש איזו אישה עזובה או איזו ילדה מסכנה אומללה, קח אותה לאישה. חבר'ה, זה עושה מן הגברת, אז היו שתי נשים. והנשים היו, לא היו מקנאות זו וזו, חיות ושלום. לא היו, היום במינן, השם ישמור, זה אש. שלהבת, והם נקראת צרתה, צרת. למה? היא כל הזמן מקנה בה. הוא נתן לה, קנה לה, נתן לה, ואחלה איתו. עכשיו הוא זה, עכשיו ככה, עכשיו אני, עכשיו הוא, עכשיו היא. אז תמיד עושה השפעות. זה נקראת צרות, שתי נשים צרות זו לזו. היום זה צרות לבעל. אז נקראת צרת הבת. עכשיו יש מחלוקת גדולה מהדין, מעיקר הדין, צרת הבת מותר. מה קורה? איך יכול להיות צרת הבת? עכשיו נגיד הם שני אחים, ראובן ושמעון. לא נחם ראובן מת בלי בנים. עכשיו אשתו של ראובן צריכה להתייבם לשמעון ולהביא מהבן שישאיר זכר למת, מצווה. עכשיו מה קורה אם ראובן התחתן עם הבת של שמעון והתחתן עם עוד אישה זרה אחרת? הבת זאת היא בת של שמעון, השנייה נקראת צרת הבת, הפרטנרית שלה. עכשיו הוא מת ראובן, את שמעון צריך להיבם. עכשיו זאת הבת שלו, ודאי אסור להיבם, אין דבר כזה. השאלה אם את השנייה הוא יכול להיבם או לא. אז בזמן זה באו המשנה ואמרו לא. למה? אחר כך אנשים יחליפו, יודעים ששני האחים האלה הם מחותנים ביחד, הוא לקח את הבת שלו, אז יגידו שמותר גם בת, כי אנשים יבדילו. זה גמרא ביבמות, שם הסוגיה שלמה שדנה, זה נקראת סוגיית צרת הבת. מי עשה אותה? חגי, זכריה ומלאכי. הם לפני מותם תקנו שלוש תקנות, כך הגמרא אומרת. אחת, שצרת הבת אסורה. שתיים, עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. מה פירוש? הרי ארץ עמון ומואב, זה רק שלא ישמעו כעת יגידו שאנחנו נהיינו אנשי ארץ ישראל השלמה, וגם עוד יותר. אתם זוכרים את ההמנון? היה פעם איזו מפלגה שאמרה שתי גדות לירדן. זה מהתורה. הרי ארץ ראובן וגד וחצי שבט המנשה זה מעבר לירדן מזרחה, שמה. מה המעמד שלה? זה ארץ ישראל? הרמב״ם כתב זה לא ממש ארץ ישראל, אבל זה מספר שתיים לארץ ישראל. גם הגולן מספר שלוש לארץ ישראל. לכן דמשק וחלב, סוריה. למה? דוד המלך כבש את סוריה, עשו צרות, דוד המלך אין סלח חוכמות, על האשמה כבש, שיבוא, מי יבוא? מזכיר האום? תעשו לו הוף, יעיף אותו. מי יבוא? אובמה? יגיד לו, חלח עליך. מי יבוא אחריו? פוטין? דום משליך נעלי. לא מפחד, דוד המלך לא עושה חשבון לאף אחד. זה דוד המלך, חביבי, רגל רביעית של הכיסא, של המרכבה, של הקדוש ברוך הוא. תקרא את ספר תהילים, מה הוא אומר שם, מבהיל הרעיון. על אדום השליך נעלי, על פלשת תרועיים, מואב סיר רחצי, והוא מה שהוא עשה להם שם. אז הוא, דוד המלך, כבש את סוריה. עכשיו, עמון ומואב, זה לכאורה צריכים לשמור. אומר לא, בא עליו השלום, עליהם השלום, חגז קרו מלאכי, אמרו אתם שם תגדלו פירות ושם ארץ פוריה, יפה, ארץ מיראה. הרי מה היה מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, ואומרו עטרות ודיבון. איזה עטרות? זה לא עטרות, היום מדינת ירושלים זה מקום ככה מעפן, קוראים לו עטרות, שם שלושה בבת החרושת מפעלים שערבים עובדים שם, איזה עטרות, בטיח. זה עטרות, זה בעבר הירדן ודיבון, ובפרסית אומרים דיווני על מי זה ככה פירות ודיוון וחשבון ואין עלה וסבב ונבו ובעון כל אלה ערים היו ארצות אדמות פוריות תשע ערים היו משהו משהו אז זה אומר עטרות ודיוון אז הם שם גזרו שבשביעית יפרישו מעשר עני שיהיה אוכל לעניים תראה כמה חשבו על האוכלוסייה החלשה וזה שקר שאין עוני ולא יהיה עוני כמו שמפתור בעיית העוני שיפתרו את הבעיה שלהם של הקואליציה קודם זה בעיית העוני הם עניים העוני התורה אומרת כי לא יחדל עליון בקרב הארץ ככה נגזר וגם הגמרא אומרת שדבר זה השתדל האדם תמיד לתת צדקה לעניים למה? אחר כך הוא ינצל למה? מוכרח שיהיה או הוא חס ושלום חוץ מכן או בנו או בן בנו יגיע למצב של מחסור יש שם ישמר היום חציתי את הכביש הראשי בירושלים אז פתאום איזה רכב עצה פתאום יצא שם היהודי רץ אליי איזה ריצה כל העלתי אומר לי אח שלו היה נדיב גדול בארצות הברית ונותן כסף וזה וזה הגיע היום לפת לחם בבקשה תתפלל עליו אומר לי את השם שלו מסכן הנה בן אדם עשיר גדול גביר ענק ארמונות היה לו בתי חרושת מפעלים והיה נותן גם צדקות והנה הגיע לעוני השם מה קרה לך היום? זה כשוטים לסוכה אז אתה רואה זה שהגמרא אומרת צריך להיזהר תמיד תטפל בעניים אתה לא יודע מה אם נגזר עליו הוא טיפל בעניים ירחמו עליו מן השמיים מי שמרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים אז ככה האדם תמיד ישתדל להיות כמו שצריך אז זה התקנה השנייה התקנה הראשונה אמרנו צרת הבת אסורה תקנה שנייה עמון ומואב מעשרים מעשר עניים בשביעית תקנה שלישית שם מקבלים גרים מן התרמודיים תרמודיים זה איזה אומה מסוימת הייתה שהיה ספק חשבו שאולי הם מאלה הגרגשי והפריזי והיבוסי צריך לשחוט אותם התורה אמרה לא תחיה כל נשמה אמרו לא, התרמודיים הם לא שייכים להם אין, הם מותר לגרר אותם ולקחת מהם בנים, בנות, לעשות אותם יהודים אחרי זה המשנה מסרת סוטה, המשנה פורסמת בדף ממחת, המשנה שמה אומרת מי שבת לו סנהדרין בתי לשיר ובתי המשתאות זאת אומרת ששותים יין אסור לשיר שירים חוץ מהמאירי כותב שירי הלל ושבח לקדוש ברוך הוא מותר בשבת זה אין בעיה להגים אין שום בעיה אבל ביום חול צריך לשתות יין ולשיר אפילו בפה אסור כלי זמר סתם עכשיו מישהו רוצה לקחת כעת גיטרה או מנדולינה או אני יודע מה אורגן או כל מיני כלים ולנגן סתם אסור שחרב את המקדש אסור לשמוע כלי שיר למה? זכר לחורבן רק אם יש חתן או יש אומרים ברית מילה עכשיו יש אינפלציה, גם כן ראש חודש, עושים כל מיני יום הולדת, סבתא שלו נולדה, אני יודע מה, מתה כבר לפני 40 שנה, עושה לנו הולדת. מתוק לנר, עד 120. אבל איך ירימו אותה עם הכיסא, זו השאלה הגדולה. אז בקיצור, אלה, אז בתי הסנהדרין, בתי לשיר ואתם משתאות. מה זה קשור לסנהדרין? אז אמרו, בגלל שסנהדרין אין, אז אבן. אבל לא. מירי אומר היה אימת סנהדרין עליהם היו מפחדים מהסנהדרין אז הרי סנהדרין לא יפחדו התחילו לשיר כל מיני שירים הוא מתחיל באמא אני אוהב את הירח אכני לי גבינה לאכול אחר כך השם ירחם מה יתחיל להגיד השם ישמור שיר השיקור אז אם כן אמרו לא לשיר תעצור את השירים משמתו נביאים ראשונים בטל אורים ותומים היה אורים ותומים אצל הכהן הגדול על החושן ושואל אותו נצא לקרב אומר לו כן אצליח אומר לו כן אומר לו לא יוצא לא שואל אותו כל מיני שאלות שלא יודעים מה לעשות אז הולכים לאורים ותומים ואורים ותומים אסור לשאול שאלות פרטיות רק שאלות ששייכות לכלל הציבור. רוצים לבנות איזה עיר, רוצים נגיד להפוך איזה שדות מחקלאות לאיזה מטרה אחרת, זה כדאי, זה יצליח, זה לא יצליח. באים לסנהדרין, אומרים תשאל בהורים ותומים, שואל את הכהן הגדול, האותיות היו מאירות, הרי יש את כל האלף בית על החוסן, זה היה מאיר, הוא היה רואה, לפי זה יודע מה התשובה. מתו נביאים ראשונים, בטל. שואלת הגמרא, מי לנביאים ראשונים? אומרת, עד חגי זכריה ומלאכי. מחגי זכריה ומלאכי כבר לא היה אורים ותומים. מה, התחילו להשתמש ברוח הקודש. ושהיו משתמשים, חרב את המקדש, בטל השמיר. שמיר זה אותה תולעת, הרמב״ם אומר שהיא הייתה צורת נחש. קטן, שהיא הייתה חותכת את האבנים. את אבני החושן, אבנים, היו משתמשים בה. ובתל נופת צופים, נופת צופים, אז הגמרא שם מביאה פירוש שכשהיו טוחנים את החיטה ומנפים נופת, היה צף למעלה שמן ודבש מהחיטה. החיטה הייתה מתוקה. הרמב״ם לא כל כך הסכים עם הפירוש הזה, הרמב״ם הביא פירוש אחר, פירוש המשניות שם בסוטה. כותב נופת צופים זה דבש שבא מאזור בירושלים ששמו צופים, הוא מתכוון מהר הצופים, זה אותו צופים, הר הצופים, אתם לא יודעים מה קראו להר הצופים, זה לא המציאו את זה עכשיו, זה עוד במשנה, המשנה אומרת שמי שמגיע לירושלים מן הצופים ולפנים רואה את בית המקדש חרב, צריך לקרוע את הבגד, אם לא ראה 30 יום את ירושלים, צריך לקרוע. אז זה מן הצופים. אז הרמב״ם מבאר שבצופים היה גדל מין תמרים שהדבש שלהם היה משובח מאוד ואין כמותו בכל העולם. נחרב את המקדש, הדבש הזה נפסק, חוסר. ובאת לו אנשי המנה, הגמרא אומרת, היה אדם אומר לחברו, אני קונה ממך את הבית, הוא קונה, אומר אני מביא לך מחר כסף, מביא, לא צריך עדים, לא צריך שטר, לא צריך הקלטה, לא צריך שבועה, כלום. הרב את המקדש, גמרנו. ואומרים, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. ובאת לאנשי אמונה. ולא יורד טל לברכה, עד אז היה טל יורד, מלחלח את האדמה, והפירות היו משובחים, והשדות היו מוריקים, הכל היה ירוק, היה מפור, אין גשם, ואין שום דבר, ותראה איזה אסונות, איזה שמועות משונות אתה שומע, שום צילם. שבעבונות, ממה זה? גזל, מרמה, רמאות, כל אחד רוצה לבלוע את השני. ולאכול לא מספיק לו מה שיש לו, ולא, הוא לא מסתכל, יש לו בית מלא כל טוב. הוא רואה לשני יש, יוצאים לו העיניים. זה לבלוע אותו. זה יתרוב, אבל שיעמות. דרדדה וישאלה. שיהיה לו ככה, נקדל אותו. מה אתה רוצה ממנו? מה אכפת לך? השם נתן, לא שיתן לו. וניטל טעם הפירות, היו הפירות עסיסיות. זה תאר לך, מדברים לפני 2000 שנה, מה נגיד היום? דור לפנינו והדור הזה. אומר רב כהנא, אמרתי לכם שיש פסיקתא דרב כהנא, אז בואו נגיד לכם מה הוא אומר. אומר רב כהנא עליו השלום, בפסיקתא שלו, פרק ט"ז. אומר, דע, שמונה פעמים בנביאים כתוב יאמר אלוהיכם, כמו נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, וכן גם הנביאים חגי זכריה ומלאכי הרבה נבואות שלהם יאמר אלוהיכם. מה קרה? בטח יאמר אלוהיכם, הרי הנביאים לא היו מדברים מעצמם שום מילה ולא אות, הכל בשם השם, מה צריך להגיד? אומר, כיוון שהתנבאו אחרי החורבן שמונה נביאים, אז שלא יבואו ויגידו את המקדש נחרב, מה אתה מביא לי כעת נביאים, מאיפה, מי אמר שאתה נביא? אומר, לא, תדע, יש שמונה נביאים שהם מדברים בשם השם. מי אלה הנביאים שדיברו אחרי החורבן? צריך לספור שמונה. יואל, יואל זה האחד, אחריו עמוס, אחר כך צפניה, חגי, זכריה, מלאכי, כמה נהיה? שש! אני חוזר, לא ספרת. יואל, עמוס, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי, נשארו עוד שניים, יחזקאל וירמיה. הם היו גם אחרי החורבן, הם אמנם ראו בית ראשון, אבל היו אחרי החורבן, התנבאו גם אחרי החורבן. כן, כנגדם אמר שמונה. עכשיו ידוע שכשבנו את בית המקדש אז רצו לדעת את המדידות. היום למשל יש לנו בעיה ואנחנו רוצים להקריב קורבן, בהנחה נגיד שיתירו לנו להקריב קורבן, ואפילו שאנחנו טמאים מתים לפי ההלכה מותר להקריב קורבן. הרמב"ם פסק טומאה הותרה בציבור, כלומר שכל הציבור טמאים. היום כולנו נקראים טמאים מתים. מדוע? מוכרח שמישהו מאיתנו נגע באמת, או אפילו לא באמת, בעצם מת. מספיק נגע בקבר, כמו נוגע באמת או בחלל או בקבר, נגע בקבר, כולם טמאים מתים. תגיד הכהנים לא טמאים מתים, הם נגעו בי, נגעו בך חוץ מאיתנו, אז הם גם כן טמאים. גם אלה נקראים טמאים מתים, כי מי שנוגע במי שנגע באמת צריך להיות טמא יום אחד. מי שנגע באמת הוא טמא שבעה ימים. מי שנגע במי שנגע באמת טמא יום אחד. אז כולם נקראים היום טמאים מתים. טמאים מתים, אבל בא להקריב קורבן, טומאה הותרה בציבור, שהציבור כולם טמאים מתים, מותר להם ללכת ולהקריב קורבן. אז טומאה הותרה בציבור, אבל בוא נקריב קורבן, אז אסור לי להקריב אם אני לא יודע איפה מקום המזבח. יש מסכת מידות, קשה להסביר אותה וליישם אותה לפי מה שיש היום, כי הר הבית היום הוא שונה במידות שלו מהמידות האורגינליות. למה? עם הזמן השתנו שם תנאי הקרקע. א', כל הקטע התידוש, כל הקטע של אל-אקסה זה תוספת של סוללות אפר ששפכו הערבים הגויים אחר כך והדפיקו את זה להר הבית. זאת אומרת, מדוע? כי הר הבית חייב להיות מרובע, והיום אתה רואה אותו מאורך לא רק הכותל המערבי, כמעט קילומטר פלוס. איך זה יכול להיות? אז פה משהו כאן לא מסתדר. אז עד שער המוגרבים זה ודאי הר הבית. זאת אומרת, כשאנחנו עומדים בכותל, זה כותל של הר הבית אורגינל. לכן אסור להיכנס משער המוגרבים ופנימה. אבל מה שקשור למטה יותר, זה שם האזור שמותר להיכנס אליו. הוא לא שייך להר הבית. זה תוספת שהוסיפו. אבל שוב, למדוד ולדעת איפה מקום המזבח, וואי איזה ויכוח יש. אז יש לנו, יש סימנים יכולים להיות, סברות יש, אבל ודאות מוחלטת 99% יש. כגון אחד שזה מופיע מול שער שושן. איפה זה שער שושן? אם אתה עומד בהר הזיתים ואתה רואה את שער הרחמים שהוא אטום עם קשתות, שתי קשתות, שזה בצד המזרח, מתחת לשער הרחמים קצת שמאלה ממנו, אתה רואה סימנים של שער שושן ממש בתוך האדמה. עם מחשבה הם שמו שתני עפר ובית קברות שלהם עשו שם. הם אמר להם הג'ח שלהם, אמר המשיח של היהודים הוא כהן. איזה כהן? מבטיח מה איזה כהן? זה עוד זיוף שיש על זיופים של כהן. ואז אתם תשימו מתים, לא יוכל לפה, הוא צריך להיכנס מהשער הזה. משיח בא עם ענני שמיה, קודם כל הוא לא קראנו מזרע דוד המלך, יבוא ועבור עם ענני שמיה כבר אני אשתה אהבה, קראנו את זה בדניאל. אז הוא יבוא, חסר לו, ולפני שהוא יבוא אני לא רוצה להגיד מה זה, אחר כך יגידו אני מסית, יבוא יצטטו אותי, יגידו זה, תראו מה הוא אומר, מה זה זה. אתם יודעים, תרעד ארץ ישראל, ואתם יודעים מה יהיו התוצאות, זה אתם יודעים כבר. אז מה אתם מדברים בכלל? אז הם עשו שם קברים וסתמו, ושער שושן נמצא למטה. שער שושן הוא צריך להיות מכוון בקו אווירי יסיר מול המזבח. וגם יש לנו עוד סימן בהר הזיתים. בהר הזיתים היום יש שם, מצאו ארכיאולוגים את הדשן של המזבח, ואיפה היו שורפים את הפרה האדומה, כי היו שורפים אותה, והגמרא אומרת ששורף היה צריך לראות מולו את, אז יודע איפה בית קודש הקודשים, יודע איפה מקום המזבח, והמזבח היה לב עמוד 16 מטר על 16 מטר, והוא היה גבוה, גבוה קומה שלמה. אז זה היה, ואין לו מדרגות אלא קרש, ולא תעלה במעלות המזבחי אשר תקלה הרבתך עליו. אסור, מה זה הרבתך? אפילו חתיכה מהבשר של הרגל, למה יש לו מכנסיים בכהן, ואם זה יהיה מדרגות אז יש קיפולים במכנסיים, נראה טפח מבשרו, אסור. אז לכן היה כבש ישר, לא נראה כלום מבשרו. כי היה לו מעיל כותונת עד הרצפה, לא, עם שום דבר. אז זה היה בית המקדש. עכשיו באו לבנות בית שני, איך ידעו איפה המזבח? היום אנחנו רוצים לדעת, יש ויכוח, יש מדידות, יש כל מיני ראיות, אבל אמרתי לכם, בטוח 100% אין, בפרט שיש סברות שסותרות אחת השנייה, חברו בו המון ספרים על הנושא הזה. אבל בזמנם היה להם את חגי, זכריה ומלאכי. תאר לך, הם היו בבית ראשון, והיו כל החורבן, הם היו בבבל, והם תקנו את סדר התפילה, וחזרנו לארץ ישראל בזמן עזרא, ועזרא בנה את בית המקדש. באו חגי, זכריה ומלאכי ואמרו לו בנבואה, זה מקום המזבח, זה המקום שמקרירים קורבנות. עכשיו איך מקרירים? כל ההלכות והפסיקות עולה אל ההלכות והחוקים שלה. מנחה זה החוקים שלה, חטאת זה החוקים שלה, שלמים וכל הקורבנות. תראה מה היה, מה הם היו חגי זכריה. זה מה שכותב הרב מאיר בן גבאי בעבודת הקודש, אומר, דע שהאור קבע בגניזת הארון. עוד בזמן בית ראשון האור של הנבואה קבע, אבל אומר תמיד שאור קבע עדיין יש לו ניצוצות, כמו נר שעדיין הוא מהבהב, ונמשכו הניצוצות והייתה נבואה מעט עד זמן חגי זכריה ומלאכי. כשהם נפטרו גם זה הלך, נשאר בת קול. אומר ואחרי זה גם זה נאבד. אז אם כזה היעבץ כותב דבר מדהים באבן בוחן, ובחיבור שלו אבן בוחן הוא כותב דבר מדהים. זה דבר ידוע שתמיד, הרי הרבה שואלים אם יש היום מישהו שיכול להגיד משהו, הרי פעם היו אומרים, אתה רואה שהיו מתקיימים, או מברך ברכה שלא עושה פירות, אתה רואה מה שאומר ככה יניע. היו כמה צדיקים בדברות שעברו שעשו פירות. רבי שמעון בר יוחאי, דבריו עושים פירות, כל המב אשר היה עוד הקשת לא נהיה כי הוא עוד עלם היה אדוננו בר יוחאי, ועוד כמה ניסים ונפלאות עשה. אין לנו היום ניסים, אין לנו אנשים כאלה בסדר גודל כזה. אז זה ירד. לעומת זאת פעם גם היה כשפים, מחשפים יכולים לפעול, עין הרע היה עובד, וכל מיני דברים אחרים דומיהם היו יכולים לפעול. היום זה לא פועל. למה זה לא פועל? אז היה בית, הוא היה לפני 250 שנה, הוא כותב באבן בוחן, שמר מה הוא אומר. הוא אומר, מאז שנפטרו הנביאים ואין מפטירתם, נחרטו הטרפים. עכשיו מזל, הנה אנחנו קוראים בפרשה, הפרשה שלנו, הנה פרשת השבוע, נכון? לבן, מה היה לו? טרפים. מה זה היה טרפים? לקח בכור, בן בכור, בן בכור, שלוש דורות בכורות, קורט לו את הראש ושומר אותו באיזה חומץ, כל מיני דברים מיוחדים, אחר כך מייבש אותו, שם אותו בתוך תיבה של זהב בקיר זכוכית, מדליק לו נר, מדבר איתו ושם לו מתחת הלשון שמות של טומאה, והוא היה עונה לו, מגלה לו הכל. אומר, בוא היום יעשו את זה, לא יענה לו ולא ידבר איתו, נשים אותו בכלא 90 שנה, מה זה? לא יעזור. אומר, טרפים היום לא ידבר, כי אין נביאים. אז היה נביאים, לעומת זאת בתומעה עשה להם טרפים. אומר, משדמתו נביאים נחרטו הטרפים, ובושו החוזים, החוזים בכוכבים. הנה, תראה כמה הם מדברים, איפה יבואו כל אלה? אתה יודע כמה נבואות אמרו אחוזים בכוכבים? שום דבר, אפילו אחוז לא התקיים, לא שום דבר. אני זוכר לפני 40 שנה היה איזה חוזה בכוכבים גדול בעל שם בינלאומי, אני שמעתי אותו. הוא ניבא באותה שנה, לפני 40 שנה, שבאותה שנה ימות הנשיא של מצרים, ירצח המלך חוסן, סוריה יהיה שם הפיכה צבאית, בלבנון ירעידת אדמה היא תימחק, לא יודע מה, בטורקיה יהיה זה. כלום לא קרה, הכל שקר. לא, נחרטו החוזים, והפרו הקוסמים, עכשיו יש עושה קסמים, גם הם הלכו, והמינים נדמו גם נחלמו, כך לשונו של היעבץ. המינים הכופרים, פעם הכופרים היה להם כוח, היו יודעים תורה, יודעים זה, מקשים קושיות וסותרים סתירות, הם גם קוברים, כולם בעלי תאווה, זה לא... עכשיו, מה כותב רבנו אריה עליהם? דבר מדהים. אומר דע, שאהרון הכהן, שני בניו נדב ואביהו, באו בגלגול של זכריה, זכריה ומלאכי. אהרון היה כהן, זכריה היה כהן, כמו אמר בן עידו, הנביא הוא הכהן. אז זכריה זה נשמת אהרון הכהן, והם באו להנהיג אותנו. שארו חגי ומלאכי, זה נדב ואביהו. הם הנשמות שלהם, זכותם תעמוד לנו ולכל ישראל, שנזכר קרוב לראות בבוא הגואל ובבניין בית המקדש, ובא לציון גואל ועגלה בזמן קרים, אמן, כן, יהי רצון.
חזק וברוך.